טוב, אנחנו בדף חף זין. כן, היום אנחנו בדף חף זין, נכון? אבל אנחנו עדיין צריכים להשלים בחוו עמוד ב' הלימוד הזך של היום, והגענו את הבניין של התפילות. דרך אגב, היו אומרים ששלושת האבות תקנו את התפילות. אברהם תיקן תפילת בוקר שחרית, כן, ויצחק תיקן מנחה, ויעקב תיקן ערבית. אז אמרו שאם תשים לב לשלושת התפילות, אז תמיד האות השנייה של האבות הם מסמלים את התפילה שלהם. אברהם, האות השנייה ב' בוקר, יצחק צהריים, יעקב ערב. אז זה איזה משהו סמלי. כן, תוספות שואל, אתמול לא ראינו את התוספות, שיצחק תיקן תפילת המנחה, אומר, ואף על גב דאמרינן צלותה דאברהם מקישחרי קטלי. הגמרא ביומא אומרת, אברהם מתפלל מנחה, אז מה אתה מספר לי שיצחק תיקן? עונה תוספות, באמת יצחק תיקן בחיי אברהם, ויש לומר, היינו אחר שתקנה יצחק. יצחק תיקן, אז האבא, בכל אדם מתקנה חוץ מבנות תלמידו, אז הוא אימץ לעצמו, אומר, הבן שלי הולך בדרכי, תיקן תפילת מנחה, כך שאין להקשות מזה שאברהם מתפלל. עד רבה, כן, קבל את הדברים משם, אברהם, ודאי הבן ממשיך בדרכי אבות. טוב, נראה את המשנה.
יש לו איזה שיצחק הלך לסוח.
מה?
הלך לסוח, בשדה.
כן, אין שיחה אלא תפילה, נכון. אז אם כן, יצא יצחק לסוח, כן. שם הוא אומר תפילה להעניק יעטוף. תעיינו בתוספות השני, אנחנו מתחילים לפני הזמן, אבל אין שיחה אלא תפילה, כיוון שהתחלנו להתבונן בתוספות, זה נאמר תפילה להעניק יעטוף. אז רואים שאין שיחה אלא תפילה, אז מה רואים? שתפילה להעניק יעטוף, ככה הגמרא אומרת. לפני השם ישפוך שיחו, שיחה. אז אם כן, שמתאימה, פרקם על עבודה זרה, דף זין, מוכיח דשיחה זו תפילה ממקום אחר, ויצא יצחק לסוח לשדה, מה שאמרתם. ושאמר לך, יוצא ומצינו במגילה, והיא אומנת הדסה, ואין הדסים אלא צדיקים, וכי הוא עומד בין הדסים, ובפרק חלק הוא אומר ההפך. כל אחד הוא המקור של השני. אז כן, טוב. ובכן, נראה את המשנה, פרק ד' משנה ז', יש לנו כאן, כן, פרק ד' משנה ז', ובכן, כאן ראינו, הקדיש את הקמה, ופדה קמה, אז חייב. כלומר, אנחנו יודעים שאדם פרטי צריך להפריש מתנות עניים, מתנות עניים זה פאה. כן? יש לנו מתנות עניים פאה, אבל אם זה שייך להקדש, הגזבר פטור מפאה. אז אם למשל, תודה, אם למשל אדם גידל תבואה ומסר את זה להקדש, ברגע שזה של הקדש הוא פטור, כשהוא קוצר פטור בנתינת פאה. אבל מה יהיה אם הוא הקדיש להקדש? בדק הבית, עכשיו הוא פדה את זה חזרה מהקדש. הוא קיבל את זה בתור קמה, מחוברת עוד לאדמה, הרי הוא פטור מפאה. אז אם כן, הוא היה פטור, אבל כיוון שהוא פדה את זה בעודה קמה, חוזר החיוב מחדש לאדם שקוצר אותו. כן? המשנה מדברת על אדם שלא היה בר חיוב במועד חיוב מתנות עניים, לקט שחה פאה, ואחר כך נעשה בר חיוב. אומרת המשנה, נוכרי שקצר את שדהו, רגע, אנחנו במשנה, פרק ד' משנה ז', המעניין, כן, זה ראינו, משנה ז', הקדיש קמה, הקדיש כמה ופדה כמה. אדם הקדיש את תבואת השדה באותה מחוברת. כמה זאת אומרת עומדת החיטה כשקוצרים אותה היא שוכבת, לכן הקמה נחשבת שכל הזמן היא בעמידה. אז אם כן, הוא באמת הקדיש אותה שהיא עומדת, מחוברת, וגם פדה אותה בעודה קמה, אז הוא חייב במתנות עניים. למה? כי מה הרגע קובע שהתורה מחייבת? לקט שכחה ופאה בזמן הקציר, אבל כל עוד שזה עוד מחובר, אז מה אכפת לי שזה היה שלב קודם אצל ההקדש? רגע החיוב הוא הקציר, אז זה היה רגע חיוב בידי אדם פרטי, הוא חייב. אומרים הוא פדה, אומרים חייב. אם הוא הקדיש אותה לאחר שהוא קצר את השדה, כן? והוא אסף אותה לאומרים אומרים, התהליך הוא קוצרים ועושים מזה חבילות חבילות אומרים, והוא פדה את זה כאשר נקדיש את זה אומרים, פדה אפילו בודה אומרים, חייב מתנותנים. למה? כי בעת הקציר לא הייתה הקדש, הרי הוא קצר את זה קודם, הוא התחייב בכל המצוות, וגם בשכחת אומרים, יש לקט שכחה ופאה, כמו שנראה בהמשך. אז אם כן, בזמן שהוא אסף את האומרים, כבר הייתה בדויה. אבל אם כמה הוא פדה אומרים, הקדיש שהיא כמה, והגזבר קצר את זה, והוא פדה את זה כשהיא אומרים, פתורה באמת מכל, הדין הוא באמת היא פתורה מכל מתנות עניים. למה? בגלל בזמן הקציר שזה זמן החיוב, הייתה התבואה הקדש. כן? לפי רבי יהודה, משמע שהוא ימשיך לחלוק גם במשנה שלנו. אותה מחלוקת שראינו במשנה הקודמת, לגבי נוכרי שקצר וכולי, שרבי יהודה מחייב בשכחה, שאין השכחה אלא בשעת האימור, היא תהיה קיימת גם כאן. טוב, אנחנו נחזור לעניין שלנו. כן. איך? כן. איך? כן.
אז זה בתירוץ, זה עוד
יותר חושב. לא, זה דרכו, זאת אומרת, יש כאן איזה כיוון, איזה... זאת אומרת שזה הכל עניין של הסמכתא, שאתה רואה שהמילים מתחלפות, פעם שני המילים הם מילים מרדפות נקרא לזה, אז אתה יכול להוכיח מהצד הזה על הצד השני, שהתורה משתמשת בביטויים בשני כיוונים. אז כן, אולי זה ההסבר. כן, טוב, אנחנו הגענו לחווה ועמוד ב', אנחנו לא מספיקים את כל התוספותים, אבל... בסדר. אם כן, אנחנו הגענו לקטע בגמרא, הרכב הולך כן, נתחיל כן אולי נתחיל כאן בקטע ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי, ראינו ברייתא כרבי יוסי ברב חנינא, אז ראינו את אתמול נקרא עוד פעם, ראינו אתמול שיש ראיה לשיטת רבי יוסי ברב חנינא שאבות התפילות אבות תקנום, ועכשיו נראה עוד פעם ארבע שורות לפני השורות הרחבות, ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תמיד של שחר קרב הולך עד חצות. זו שיטתו של תנא קמא, שקורבן תמיד של שחר, יש שתי קורבנות תמיד, שחר ובין ארבעים, אז שחר לדעתו עד חצות, אז גם תפילה שתקנו כנגד קורבנות, הם גם עד חצות. ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות, שהרי תמיד ששחר קרב והולך עד ארבע שעות, ומפני מה אמרו, אז רואים כאן ברייתא לטובת רבי יהושע בן לוי, שתפילות כנגד קורבנות, ומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תמיד שבין ארבעים קרב והולך עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, שגם הוא טוען שהרי תמיד של בין ארבעים קרב והולך עד פלג המנחה, ומפני מה אמרו תפילת הערב אין לה קבע, שהרי איברים ובדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה, ומפני מה אמרו של מוספים כל היום, שהרי קורבן שמוספים קרב כל היום, זאת תנא קמא. רבי יהודה אומר עד שבע שעות, שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות. ואיזו היא מנחה גדולה? אז אנחנו כאן נכנסים לעניין, הברייתא ממשיכה עוד נקודה, יש מנחה גדולה ומנחה קטנה. מי שאיבד אותי, אנחנו נמצאים באמצע השורות הרחבות, 10 שורות של השורות הרחבות בערך, הגמרא שואלת, הברייתא ממשיכה, מה זה הזמן המוקדם ביותר שבו אפשר להתפלל, להקריב קורבן תמיד, וממילא להתחיל להתפלל מנחה, תמיד שבין 40. אז יש לנו מנחה גדולה, זה הזמן הגדול והזמן הקטן. אז הזמן הגדול מתחיל חצי שעה אחרי חצות, 6.5 שעות של היום, ומנחה קטנה מתחילה בשעתיים וחצי לפני הלילה. והבאנו גם את המושג של פלאג, גם מנחה נדבר על זה. ואיזו היא מנחה גדולה? מתי זה הזמן המוקדם ביותר שבו מותר להקריב תמיד שבין 40? משש שעות ומחצה ולמעלה, זה הזמן המוקדם ביותר, כן? אז זה נקרא מחצה, זאת אומרת מנחה גדולה. ואיזו היא מנחה קטנה? מה זה הזמן שבפועל היו מקריבים במקדש? באמת מתשע שעות ומחצה ולמעלה. אז זה היה בדרך כלל שעת ההקרבה. מדוע היו מחרים, הרי תמיד זריזים מקדימים למצוות? כי אחרי קורבן המנחה לא מקריבים שום קורבן מנחה, מנחה של בין 40, תמיד של בין 40, לא מקריבים עליה שלם כל הקורבנות כולם. אז אם אתה סוגר את הבסטה, אתה סוגר, אסור להגיד במקדש, אתה סוגר וקורבן תמיד שבין 40, אז אתה נתקע, אתה כל הקורבנות שרוצים להקריב אחר כך, אתה לא יכול, צריך לחכות למחר. כל האנשים מביאים, באים לירושלים, לא כולם באים מוקדם, אז לכן משתדלים לאחר עד כמה שאפשר. עכשיו, ראינו בזמן תפילת המנחה, ראינו בברייתא שזה פלג המנחה. סוף זמן תפילת מנחה הוא פלג המנחה. היינו שעה ורבע לפני הלילה, לוקחים את המנחה הקטנה, מחלקים אותה לשתיים. מנחה קטנה שעתיים וחצי, לחלק לשתיים, שעה ורבע. השעה ורבע לפני הלילה נגמר זמן מנחה לפי רבי יהודה. ואז מתחיל בעצם זמן של ערבית, תפילת ערבית, ונדבר עוד על זה. על הפסק הלכה המשונה היחידאי שיש בסוגיה הזאת. מיד נראה. אז מתי זה, כן, אומרת, יש שתי אפשרויות לפרש מה זה פלג המנחה. הבא אליו, רב יהודה פלג מנחה כמה כמר, האם הכוונה מנחה גדולה זה משש שעות וחצי ולמעלה, ואם כן פלג המנחה הוא 9 שעות ורבע, שהרי משש שעות ומחצה עד הלילה יש 5 שעות ומחצה, חצי הזמן הזה זה 2:43, אז זה יוצא לפי זה פלג המנחה, הכוונה לפלג זמן המנחה הגדול, 2:43, פלג המנחה יוצא 2:43 קודם הלילה, או פלג מנחה אחרונה כמר, היינו פלג מנחה קטנה, 2:30, אז למעשה הזמן של מנחה קטנה מתחיל ב9.5 שעות שאני מדבר של היום, לא מה שאנחנו קוראים היום השעה 9:30, מאז התחלת היום סופרים שעות, 9:30 של היום, שעות של היום, זה מתחיל מנחה, ועל זה הוא אמר חצי, פלג המנחה זה שעה ורבע לפני, זאת אומרת רבע ל-11 נקרא לזה, שעה ורבע לפני 12, 12 זה כבר תחילת הלילה. אם כן, מה שאתה אמרת, פלג מנחה הגדולה כמר, או פלג מנחה האחרונה כמר. תשמע דתניא, יש ברייתא מפורשת, רבי אומר פלג המנחה האחרונה אמרו, ו-11 שעות חסר רבע. כלומר, אם היום זה 12 שעות והלילה הוא 12 שעות, שעה ורבע לפני סיום היום, דהיינו, בשעה רבע ל-11, כמובן לא השעון שלנו, רבע ל-11, שעה ורבע לפני בו הלילה, זה הזמן. עכשיו, אנחנו ראינו כאן מחלוקת, כנגד מה תקנו את התפילות. ראינו דעה אחת של רבי יוסי ברב חנינה שכנגד האבות, וברייתא השנייה של רבי שועה בן לוי כנגד קורבנות. אומרת הגמרא, נימה תאבת יופתה, לכאורה אתה טוען רבי יוסי ורב חנינה, שאבות תקנום, לכאורה יש קושייה כנגדך, נעימה, נאמר, תהבת יופתי, יהיה קושייה מהברייתה על שיטתך, שכאן אנחנו רואים מה, כן, לכאורה, נעימה תהבת יופתה, הרי כאן ראינו הברייתה הזאת, הברייתה הראשונה, היא משמשת כקושייה, מה שאתה מביא ראייה לדעה השנייה, היא בעצם משמשת קושייה גם לדעה הראשונה. אז לכאורה, אתם יכולים לשאול, אז גם ההפך. הרי מה ראינו? הבאנו שתי ברייתות. ברייתה אחת לטובת רבי ישוע בן לוי. וברייתה שמה? כנגד קורבנות. וברייתה הראשונה הבאנו לטובת רבי יוסי ורב חנינה, שכנגד אבות. אז הוא אומר, מה יעשה... בעצם מה הוא יענה על הברייתא שראינו שזה כנגד קורבנות? בעצם אפשר לשאול גם הפוך. הרי הבאת גם ברייתא לטובת רבי ישוע בן חנניה. אלא, אומרים הראשונים שאת השאלה הפוכה לא שואלים, כי כולם מסכימים, גם מי שאומר כנגד אבות, שגם כנגד קורבנות. אבל ההפך לא. מי שאומר כנגד קורבנות, הוא לא אומר כנגד אבות. ולכן הגמרא שואלת על... רבי יוסי ורב חני, הגמרא שואלת כאן דווקא על רבי יוסי ורב חנינה. אז רגע, נראה. מה? הוא אומר אבות. כן. אז לכאורה, למה לא שואלים הפוך? טוב, נעימה תהבת יופתה, האם הברייתא שבה למדנו שתפילות תקנו כנגד זמני הקורבנות, היא בעצם קושייה לרבי יוסי ורב חנינה, שהוא אומר אבות, אמר לך רבי יוסי ורב חנינה, לעולם אימא לך... באמת שתפילות אבות תקנום. אלא מה? חכמים הסמכינו רבנן הקורבנות. חכמים הסמיכו את התקנה הקדומה של האבות אל עניין הקורבנות. ולכן אמרו, הנה אני גם לומד מקורבנות, והזמנים של התפילות יהיו בהתאם לזמני הקורבנות. כן? זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, שבעצם מה שאבות תקנו זה לא הייתה חובה גמורה, כי הם עוד היו לפני מתן תורה, וחכמים הכניסו את הנושא של התפילות בתורת חובה כנגד הקורבנות. אומרת הגמרא, די לא תימא אחי, תפילת מוסף לרבי יוסי ורב חנינא מן תקנה, הרי מאיפה, אם כנגד אבות ואין עניין בקורבנות, מה זה תפילת מנחה? מילא שחרית, סליחה, מה זה מוסף? שחרית, מנחה וערבית, אמרת אברהם יעקב, אברהם יצחק ויעקב, אבל אם אתה מכניס גם מוסף, אין לנו ארבע אבות, יש ארבע אמאות. אז אם כן, מאיך נולד התפילת מוסף? מילא למי שאומר כנגד קורבנות מובן, אבל אם לא תגיד שגם רבי יוסי ורב חנינה מסכים שהתקנה של אבות היא לא בלעדית, אלא היא חוברת גם לעניין של קורבנות, אז איך תדע לרבי יוסי ברב חנינה מאיפה נולד לנו מוסף? די לא תימא אחי, כמו שאמרנו שיש גם עניין של קורבנות, תפילת מוסף לרבי יוסי חנינה מן תקנה, הרי לדעתו תפילות אבות תקנום, מי תיקן את מוסף? אלא צריך להגיד שגם לדעתו של רבי יוסי ברב חנינה תפילות אבות תקנום, והסמיכינו רבנן הקורבנות. כשהסמיכו החכמים את התפילות לעניין הקורבנות, אז הוסיפו גם כן קורבן שהוא נקרא מוסף. שאת זה לא מצאנו באבות, אז הם הוסיפו את התוספת הזאת. יפה. כן, הגענו במשנה, אנחנו בסוף העמוד, רבי יהודה אומר תפילת השחר עד ארבע שעות, שואלת הגמרא, יש זה סוגיה שמופיעה תמיד, שאתה אומר עד ארבע שעות, הכוונה סוף שלוש שעות, ותחילת ארבע שעות כבר גמרנו, הפסדת זמן תפילה, עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל, זו שאלה מתמידה בסוגיות. היא באה אליו, מה שאמר רבי יהודה עד ארבע שעות, הכוונה עד סוף שלוש שעות ולא השעה הרביעית לא מתפללים כבר, או עד ארבע שעות, עד ועד בכלל. אומרת הגמרא, תשמע, בוא נראה מהמשנה. הוא השתמש במילה עד בעוד חלקים במשנה. לא רק לגבי תפילת השחר עד ארבע שעות. הוא דיבר גם על מנחה. תשמע, רבי יהודה אומר, תפילת מנחה עד פלג המנחה. מה הכוונה עד פלג המנחה? היא אמרת בשלמה עד ולא עד בכלל. אם תגיד שבאמת פלג המנחה האחרון הוא לא נכלל בזמן שמותר להתפלל בו מנחה, והזמן באמת נמשך עד רבע לאחת עשרה, כמו שאמרנו, אז המשנה מובנת. היינו דעיקה בין רבי יהודה לרבנן, שלרבי יהודה זמן מנחה זה עד רבע לאחת עשרה, ולחכמים זה עד הלילה, או שקיעת החמה לפי דעות אחרות. אז יש הבדל, אלא היא אמרת שעד פלג המנחה כולל פלג המנחה, אז מה יוצא? שגם רבי יהודה אומר כמה זמן מנחה עד שנגמר פלג המנחה. פלג המנחה זה בערב, אז בעצם תנא קמא ורבי יהודה אומרים אותו דבר, לא מובן את מישהו לא ברור לו. עוד פעם, רבי יהודה חולק במנחה עד פלג המנחה. השאלה שלנו כשאומרים עד, זה כולל עד בכלל או עד ולא עד בכלל? לדוגמה, רבי יהודה אומר ארבע שעות שחר, האם הכוונה שלו עד שמתחיל ארבע שעות, דהיינו סך הכל שלוש שעות, זה נקרא עד לא בכלל, או הוא אומר עד ארבע שעות ושעה רביעית גם בכלל? אז הוא אומר, בוא אני אוכיח לך. רבי יהודה חולק על חכמים, חכמים אומרים תפילת מנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. אם תגיד עד פלג המנחה עד ועד בכלל, אין הבדל בין רבי יהודה וחכמים, כי חכמים אמרו עד הערב והוא אומר עד ועד בכלל, אז זה כולל את פלג המנחה. מתי נגמר פלג המנחה? בערב. אז זה אותו דבר, אלא מתי יהיה הבדל? אם תגיד עד ולא עד בכלל, אז הוא אומר עד פלג המנחה, ברגע שמגיע פלג המנחה אז כבר גמרנו, היינו רבע לאחת עשרה, וחכמים אומרים 12. אז הנה ההבדל ביניהם. נקרא את זה עוד פעם, תשמע, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה בשלמה, היא אמרת בשלמה עד ולא עד בכלל, היינו דעיקה, זה ההבדל שיהיה בדעות בין רבי יהודה לרבנן, אלא היא אמרת עד ועד בכלל, אז עד פלג המנחה זה כולל גם את זמן פלג המנחה, זה יוצא שעד הערב. אז אם כן, יוצא שרבי יהודה, אנחנו כאן עוברים, היינו רבנה, אנחנו עוברים לדף חבזיין, מכאן שעד המנחה, פלג המנחה, הכוונה לעד ולא עד בכלל. אותו דבר עד ארבע שעות. אומרת הגמרא, רגע, טוב, התקדמנו צעד אחד, בוא נראה אם זה עומד במבחן של ההמשך. יש עוד חלקים במשנה, אלא מהי עד ולא עד בכלל? אז בוא נבדוק את הדין האחרון עם הסיפה, מה כתוב? של מוספים כל היום, רבי יהודה אומר עד שבע שעות. אז מה זה עד שבע שעות? אתה אומר עד עכשיו שעד ולא עד בכלל. עד שבע שעות זאת אומרת עד סוף שעה שישית, זה נקרא זמן המלכה. אומרת הגמרא, אבל גם כאן אם נפרש עד ולא עד בכלל, יהיה לנו קשה משהו מתפילת מוסף. רבי יהודה אומר עד שבע שעות. הרי גם כאן אפשר לדון מה הכוונה שלו. עד ולא עד בכלל, זאת אומרת, סוף שעה שישית או סוף שעה שביעית. אז אומרת הגמרא, תניה, היו לפניו שתי תפילות. הוא העריך בתפילה של שחרית, קריאת התורה, הגיע זמן מנחה, ועוד לא התפלל מוסף. אחת של מוסף ואחת של מנחה, מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף. למה? שזאת תדירה, מנחה כל יום, מוסף פעם בשבוע, לפעמים קצת יותר, קורה שיש ראש חודש או חול המועד, אבל זה עיתים נדירות שיש רצף של ימים בהם אתה צריך לפלל מוסף. אז לכן, כיוון שהיא תדירה, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, זה כלל מוצק. אז אם כן, אז כתוב כאן בברייתא, אם היו לפניו שתי תפילות, הוא הגיע לזמן מנחה ועוד לא התפלל מוסף, מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, שזו תדירה וזו אינו תדירה. רבי יהודה חולק ואומר, מתפלל של מוסף ואחר כך של מנחה. למה? שזו עוברת. לדעת רבי יהודה, זו עוברת וזו אינה עוברת. כלומר, מנחה יש לך עוד, נגיד, עד פלג המנחה לדעה המחמירה ביותר, או עד הערב לדעת חכמים, ומוסף, מה? רבי יהודה, רבי יהודה עד פלג המנחה, ואילו מוסף, ואילו תפילת מוסף, עד שבע שעות לדעת רבי יהודה. אז ודאי, כשיש לך, מתי אתה אומר תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אם שתי המצוות יכולות לעשות, אבל אם תקדים את התדיר ותפסיד בגלל זה את השאינו תדיר, ותדיר יכול, יש לו זמן עוד אחר כך, ברור שתעדיף את העוברת, כי כאן אתה מפסיד לגמרי. עכשיו תעשו חשבון כזה. אם נגיד שרבי יהודה אומר עד ולא עד בכלל, אז בשעה 12 עוד לא הגיע זמן מנחה בכלל. אז אין לנו אפשרות לדיון לפי רבי יהודה שיש מפגש בין זמן מוסף וזמן מנחה. אם תגיד עד ולא עד בכלל, כמו שאמרת עד עכשיו, אז מתי נגמר זמן מוסף? בתחילת שעה שביעית. מתי מתחיל זמן מנחה? בשעה, היינו באמצע השביעית כבר. זאת אומרת, 6:30. אחרי 6, אז אין מפגש, לא יכול להיות דיון לפי רבי יהודה, אם לא יתפלל מוסף והגיע זמן מנחה, מה קודם למה? אין מציאות כזאת. אלא על כוחך אתה צריך להגיד שלגבי מוסף, עד שעה שביעית ועד בכלל, כולל גם שעה שביעית. ואז יש מפגש בין הזמן של מנחה למפגש של זמן מוסף. כיוון שמנחה 6:30, הוא מוסף ממשיך עד 7 שעות. לא 7 בבוקר, אני כל הזמן מדגיש, אל תתבלבלו בשעון שלנו. אנחנו סופרים שעות של יום, 1, 2, 3, מרגע עלות השחר או נצח חמה, לפי הדעות, אתה סופר את השעות. זה מה שהגמרא אומרת. נקרא את זה, אלא מאי, מה הגעת למסקנה? עד ולא עד בכלל, אימא סיפה. ושל מוספים כל היום, רבי יהודה אומר עד 7 שעות. וטניה, היו לפניו 2 תפילות, אחת של מוסף ואחת של מנחה. מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף. שזו תפילת המנחה תדירה, וזו מוסף אינה תדירה. והכלל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. רבי יהודה חולק ואומר, מתפלל של מוסף ואחר כך של מנחה. שזו עוברת, היינו מוסף, עוד מעט עוברת, שעה שביעית נגמר הסיפור, ואילו זו תפילת מנחה אינה עוברת. כן? כי לפי רבי יהודה, את פלג המנחה. היא אמרת, עכשיו הגמרא מדייקת, אם מדי אמרת לי עד ולא עד בכלל, ההפך, אם תלך כמו קודם יהיה קשה. למה? אם תאמר בשלמה עד ועד בכלל, עד 7 שעות כל שעה שביעית, הדיון הוא לגיטימי, הוא ברור. אז מובנים דברי הברייתא, היינו דמשכחת הוא 2 תפילות בעדי הדדה. המפגש ייתכן, אלא היא אמרת שעד ולא עד בכלל, איך היא משכחת, בארמית משכחת נמצא, איך תמצא מציאות, איך היא משכחת להוא 2 תפילות בעדי הדדה. כיוון דעתי עלה מנחה, מתי מתחיל מנחה? 6:30. אז ללה של מוספים, שכבר חצי שעה כבר אפשר להתפלל מוסף, כי מתחילת שעה שביעית לפי עד ולא עד בכלל. אז כל הדיון אלא על כוחך, עד ועד בכלל. אז מה יוצא? מהרי שאתה מדייק עד ולא עד בכלל, מהסייף אתה מדייק עד ולא עד בכלל, אז מה באמת? להביא מכאן לכאורה אתה לא יכול. זה לא חד משמעי. אומרת הגמרא, אלא מאי עד ועד, אלא מאי עד ועד בכלל, קשי הרישא, שאמר את פלג המנחה, כמו שוכחנו למעלה. מה איכא בין רבי יהודה לרבנן? זו הייתה השאלה. עונה הגמרא ואומרת, באמת עד ועד בכלל. שכתוב עד זה עד בכלל, כמו שהוכחנו מהסיפה של המשנה, ולגבי מוסף. אז מה זה, אפשר לפרש גם מה שנאמר עד פלג המנחה, עד ועד בכלל. מי סבר, תאי פלג מנחה, פלג אחרונה, פלג ראשונה כאמר, שאתה מחלק 2.5, יש לך 2 חצאים, יש 2.5 שעות, אתה מחלק אותם ל2, שעה ורבע ראשונה, ימינה, שעה ורבע שנייה, שמאלה. כשאנחנו הבנו פלג המנחה, פלג המנחה השנייה, אז כשאתה מדבר פלג השנייה, אם אתה אומר עד ולא עד בכלל, זה תחילה. אבל אם, כן, אם אתה אומר ועד בכלל, אז זה עד סוף, עד סוף, עד 12, כן? ואילו אם אתה אומר, אם זה מתייחס לחצי הראשון, עוד פעם, 2.5 זה זמן מנחה קטנה. אם אתה מחלק אותו ל2, אנחנו דיברנו על פלג המנחה השני, ואז יש לך בעיה. כי אתה אומר, אם תגיד עד ועד בכלל, אז אין מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, שאומרים מנחה עד הערב, והוא אומר עד פלג המנחה, וזה גם עד הערב. הוא אומר, לא, עד פלג המנחה הראשונה מבין 2 החצאים. אז באמת עד ועד בכלל, עד סוף שעה ורבע של 2.5 הראשונות. כן? זאת אומרת, עד מה שנקרא, אם אנחנו אומרים שזה 9.5, עד 9, מתי מתחיל מנחה קטנה, אז זה יוצא עד 10:45, עד 10:45, ואז זה מסתדר יופי. ברור? קודם דיברנו כשדברים עד פלג המנחה, מדר, כאילו החלק האחרון של הפלג המנחה.
אם אנחנו
נדבר בכלל, אין מחלוקת עם הבנה. כן, זהו, אם נגיד שזה הולך על החצי השני, אז אין מחלוקת. אז הוא אומר, ואז הוכחנו שעד ולא עד בכלל. אבל לא, באמת עד ועד בכלל, אבל לא מדברים על הפלג השני. פלג המנחה, חצי זמן מנחה קטנה השני, אלא הראשון, ועד ועד בכלל. שעה ורבע הראשונה של שעתיים וחצי הראשונות. אם כן, נראה את זה. מי סברת, דאי פלג מנחה, פלג אחרונה כמר? פלג ראשונה כמר, החצי הראשון. כן? הכוונה בפלג המנחה לחצי הראשון של זמן מנחה קטנה, שהוא מתחיל משתי שעות וחצי לפני הלילה, עד שעה ורבע לפני הלילה. וכשרבי יהודה אומר עד פלג המנחה, הוא מתכוון עד החצי הראשון, עד גמר החצי ועד בכלל. ואחי כמר, אימת נפיק פלג ראשונה ואיל פלג אחרונה, מתי מסתיים הפלג הראשון של השעתיים וחצי, ונכנס החצי השני, מכינף כ-11 שעות חסר רביעה. אז אם כן, הוא רוצה להוכיח שעד ועד בכלל, ממילא, כשרבי יהודה אומר זמן תפילת השחר עד 4 שעות, אז זה כולל גם את השעה הרביעית, וכך גם אנחנו פוסקים להלכה בעניין הזה כרבי יהודה, והכוונה עד סוף שעה הרביעית ולא עד סוף שעה השלישית. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אף אנה נמי תנינה, גם אנחנו למדנו במסכת עדויות בפירוש את הדין הזה, שעד ועד בכלל. את מסכת עדויות זו מסכת נקרא בחירתה, מבחר המשניות שבו נאספו עדויות של חכמים ומקרים שהם מתארים זמנים בצורה מאוד מאוד מדויקת, הם נחשבים המבחר של כל המקורות במשנה. נקרא בחירתה, עדיות מלשון עדית כאילו. גם מלשון עדות אבל גם עדיות, כאילו העדית שבמשניות. ארוך אתה נראה רם שהכל ימדו. אומר רב נחמן, אני אוכיח לך באמת מהמשנה הנבחרת במסכת עדויות שעד ועד בכלל. איך אנחנו יכולים להוכיח את זה? אמר רב נחמן, אפנה נא מיתנינה. רב יהודה בן בבא העיד אחד מהעשרת הרוגי מלכות, כן, שהוא ביצע את הסמיכה האחרונה, הרי הרומאים אסרו לסמוך את החכמים, הם ידעו תורה שבעל פה היא המחזיק את עם ישראל, והוא, יש צומת סומך, כן? עמד, אמרו, מקום שיסמכו חכמים, יארגו את הסומכים ואת כל היושבים בתוכה. אז הוא לא רצה לסכן, הלך בין העיירות. אפילו למדנו על עגלה ערופה, מודדים, שלא יהיה להם שום אפשרות, ושם הוא שמח. שם מסופר שראו את החיילים מתקרבים, והוא היה זקן, הוא שכנע את התלמידים לברוח, שישאיר אותו, או, כן, כידוע הסיפור המפורסם. אז אם כן, רבי יהודה בן בבא העיד חמישה דברים העיד ברבי יהודה בן בבא, ביום שנשנית מסכת עדויות, זה היום שנתמנה רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, כמו שנראה בדף כ"ח את העניין הזה, מה הוא העיד? שממענים את הקטנה. לפעמים, הרי למה דיברנו, אישה, ילדה קטנה לא יכולה לקבל קידושים. למה? היא קטנה, אין לה יד. אבל אם אביה חי, הוא יכול לקבל קידושים עבורה. וזה דאורייתא. יכול לקדש אותה, לחתן אותה. אבל אם אבא מת, אין קידושים, היא לא יכולה, אחים והאימא, גם דין תורה לא יכולים. אבל באו בין הטיפות. בימים ההם לא היה ביטוח לאומי וכולי, היה בעיה של פרנסה אלמנה, וכאן היא תקועה עם היתומה, והיא פוחדת שהיא תצא לתרבות רעה וכדומה, אז חכמים תקנו נישואים דרבנן, מן התורה זה לא עובד, אמרו שניתן כוח ביד האחים או האמא שהם יכולים לקדש אותה, ואז זה תופס קידושין לא דאורייתא רבנן, נפקא מינה, שיש לה זכות לבטל את הקידושין על ידי מיון, עד גיל 12 שנים ויום אחד, היא יכולה להגיד, לא רוצה, עד היום שחקנו גולות, מה הם יכולים כבר לעשות? לא רוצה, הוא מרמה אותי. אז לא צריך גט שום דבר, הקידושין, יותר מזה, היא יכולה להתחתן אפילו עם כהן. למה? כי היא לא גרושה. אז זה נקרא מיון. אז עכשיו, בדרך כלל לא מלמדים אותה דבר כזה. אומרים, עכשיו תהיה גדולה, אז היא תהפך להיות אשת איש דאורייתא, כי הוא מקדש אותה בביאה, במילא, בהמשך. אז היא הופכת להיות דאורייתא. אבל לפעמים, אז בדרך כלל, אם היא מהנת, אין ברירה, מקבלים את המיון. אבל יש פעמים שאנחנו מלמדים את הקטנה למען, כשיש בעיה עם איבום. הרי אם יש היוון נשוי לאחות אשת אחיו, אז הוא לא יכול לייבם. ואשת אחיו היא קטנה שהתחתן איתה, אז אומרים לה, תשמעי, כדי שאחיך יוכל לייבם, לא אומרים לה, אנחנו אומרים, בוא נלמד אותה למען, ואז יתברר שאח לא היה נשוי אליה מעולם, זה לא אחות אשתו, ואז הוא יוכל לקיים מצוות איבום. חמישה דברים, א', שממענים את הקטנה, במקרים מסוימים מלמדים בית דין את היתומה הקטנה למען, ולהפקיע את הנישואים, לאפשר את האיבום, שמסיעים את האישה על פי עד אחד. בדרך כלל, הנה יש לנו פרשיות השבוע, על פי שני עדים יקום דבר. וכאן, אפילו שזה נושא מאוד מאוד חמור של אשת איש לאלמה, מסיעים את האישה על פי עד אחד. אם אדם בא ועיד על בעלה שהוא מת, אפילו שהוא עד אחד, מתרים לה נעשה על סמך עדות זו. הגמרא אומרת שמדוע סומכים עליה שאישה דייקה ומין סבא. כלומר, היא לא, מבינה את המשמעות שהיא מתחתנת, כי אם פתאום יופיע הבעל, אז היא בצרות. הילדים שיוולדו הם ממזרים בלי חוכמות, אפילו שנגיד היא לא אשמה. אבל לכן, עד שהיא לוקחת את הצ'אנס, כיוון שהיא מכירה את דרכה של בעלה, מתי הוא מתקשר הביתה, שהוא נעלם, והיא יודעת בדיוק לאן הוא הלך, והיא יודעת הרבה נתונים, והיא לוקחת את העדות, היא משקללת אותו בצורה מאוד מאוד מחמירה, כי היא יודעת שהיא הולכת לעשות צעד, אז אנחנו בצירוף של עדות אחת, ואישה די כמינסבה, מתירים לה להינשא. אז אם כן, מסיעים את האישה על פי יד אחד, גם זה, ועל תרנגול שנזכל בירושלים השרק את הנפש. מה הוא עשה? הרי יש נקודה מאוד רגישה לתינוקות, ובכלל בן אדם זה המקום של הנחת תפילין. זה לכן יש חיבור בין הראש, המוח, להנחת תפילין. איפה מניחים תפילין? מקום שמוחו של תינוק רופס. לפני שהעצמות מתחברות אחת לשנייה, אז שם מניחים את התפילין. ולכן קרה מקרה שהוא ניכר מוחו של ילד, או מה זה, כן? והרג אותו. עכשיו, בתורה כתוב, כי גח שור, הרגו את השור, גם בעליו יומת. כן? דיון בדיוק את הדינים, אבל השור הורגים אותו, סוקלים אותו. מה עם תרנגול? הוא לא שור. כן? המסורת אומרת, מה שהתורה מדברת, שור דיבר הכתוב בו, ותרנגול לא ממית בדרך כלל. השור הוא חיית בית שהוא לפעמים משתולל. כן? ראו בספרד, מאמנים אותם לזה. כן, מלחמת השברים. אז אם כן, סקלו כמו שסוקלים שור שהורג אדם. עוד דבר, על יין בין 40 יום שנתנסח על גבי מזבח. יין, כל עוד שלא עברו עליו 40 יום, הוא לא נקרא יין. נפקמינה, אי אפשר לנסח ממנו ניסוח היין, זה לא נקרא יין. ועוד הגדרות, כהן ששותה ממנו, האם הוא פסול לעבודה במקדש. עד 40 יום זה לא יין. אז העידו על יין בין 40 יום שנתנסח על גבי המזבח. כלומר, הביאו עדות מעשית שהם ראו איך שלוקחים יין כזה ומנסחים אותו למזבח. פירוש, זה נקרא יין גמור. והדבר החמישי, על תמיד העידו על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות ולא יותר. אז מה מלשון בארבע שעות? כאן כבר לא עד בכלל, לא עד ארבע שעות. בשעה רביעית. שהרביעית סימן שמה שאמר רבי יהודה, עד ארבע שעות זה עד ועד בכלל. שמאמינה עד ועד בכלל, שמאמינה. אמר רב כהנא, למרות שזה יחיד ורבים, היה צריך לפסוק כחכמים מהתחצות, הלכה כרבי יהודה, שזמן תפילת שחרית נמשך עד ארבע שעות, עד סוף השעה הרביעית. הועיל ותנן בבחירתה כבתי, למדנו את זה במשניות עדויות, כמו שאמרנו קודם, הנקראות בחירתה, המסכת המובחרת, כדעתו של רבי יהודה. אז ממילא יש כלל הלכה כמסכת עדויות בכל, זה משניות מובחרות, הלכה כמותם. אומר כאן רשי, לא נקרא את כל הרשי, ממענים את הקטנה, קטנה שהיא סייעת האימה לאחר מיטת אביה, דמידורייתא אין קידושי הכלום, שהרי קטנה אינה בה דעת, ואת אימה לא זיקתה תורה להיות לה כוח לקדשה. רש"י במילים זהב, כן, מה שלקח לנו איזה 5 דקות, שנאמר, את ביתי נתתי לאיש הזה, ומי הוא רבנן תקינו לה קידושין לצריכה מיון כדי שיסיועה ולא תצא לזנות. הרש"י מסביר לנו את הרקע לתקנה. לפיכך אם היא ענה לאחר זמן ואמרה יפשי בו, יוצאת ומותרת לכל אדם, אינה צריכה אמנו גט. ועיד רבי יהודה בן בבא שפעמים שמצווה על בית דין ללמדה שתמהן. בדרך כלל אנחנו לא מעוניינים, אם כבר יסיעו האימה או אחיה, אנחנו רוצים שאחרי שתהיה בת 12 היא תמשיך את הנישואים האלו, ואז היא הפך להיות דאורייתא. אבל לפעמים מלמדים אותה, כגון שני אחים נשואים, שתי אחיות יתומות. אחת גדולה וקידושי הקידושים תורה, אחת היא גדולה, היא קיבלה קידושים בתור גדולה, זה דאורייתא. והקטנה הזאת שנשארה בחיים היא קטנה, קידושיה קידושים, אין קידושיה אלא מדרבנן. ומת בעלה של גדולה בלא בנים, ונפלה לפני אחיו ליבום, ונמצאת זקוקה לא מן התורה, וזיקה זו אוסרת את אשתו עליו משום אחות זקוקה, שיהיה כאחות אשתו. ואמר רב לזר מסכת יבמות, מלמדים קטנה זו שתמהם בבעלה, ותעקורי קידושיה למפרע. מה עושה המיון? מבטל את כל המציאות של הקשר ביניהם, ותעשה כל בעילותה כאילו יש זוג, כדי להתיר את בעלה ליבם את אחותה, תן לשים על הנוסה ועל המפותה. ועיד רבי יהודה בן בבא ביום שנשנית עדויות שהלכה כמו רבי אליעזר, על פי עד אחד שאמר לה מת בעלך מדעת המשכל התרנגול, ניכר קודקודו של תינוק במקום שהמוח רופף. זה נקודת הנחת התפילין, מקום שמוחו של תינוק רופס. זה מעניין, כבר חקרו את נושא הנחת תפילין של ראש, איך הוא משפיע על מרכז החשיבה. הושכלו כמשפט שור שנגח את האדם, דכתיב השור סקל וגמרינן בגזרה שווה שור שור משבת. לעשות כל בימה חיה ואוף כשור, לא רק שור. דיבר הכתוב בהווה, יש גזרה שווה. היין בן 40 יום שיצא מכלל יין מגתו, הוא בא לכלל יין גם הוא קרא נסח שחר. כ-4 שעות ותולו. בארבע שעות, לא כתוב עד 4 שעות או כ, אלא בארבע שעות. ותו לו על מה כרבי יהודה, וכמר בארבע שעות על מה לרבי יהודה, עד בכלל, אחר כרבי יהודה דמתניתין, דהן תמיד שחר קרב לאחר 4 שעות, והוא הדין לתפילה. ובחירתה עדויות קרי, בחירתה שלחה כאותן עדויות. יפה. אומרת הגמרא, נמשיך עליו. ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. כן? או, יש כתבי עד שלא גורסים את הקטע הזה. אומרת הגמרא, מן תנה לעד אתנן. מי סובר, מי הוא התנה שאומר את הברייתא שאנחנו נביא עכשיו? כתוב לגבי המן, וחם השמש ונמס. כתוב, הילקטו אותו בבוקר, בבוקר אתם יכולים לראות אותו ראו, כן? וחם השמש ונמס. מה זה נאמר? על המן שבני ישראל אכלו במדבר, היו כתוב מלקטים אותו בבוקר בבוקר, ואחר כך היה נמס בחום השמש. מה זה חם השמש? בוא נזהה את השעה שבו יש חום שמש, שכתוצאה ממנו נמס המן. מה היא השעה? אומרת הגמרא, בארבע שעות, זה הזמן שהמן היה נמס. 4 שעות, למה? מאיפה אתה יודע? אתה אומר בארבע שעות או אינו בשש שעות. אולי חם השמש, חום השמש זה בצהריים. איך כתוב? כחום, יש ביטוי כזה. איך? כחום היום, כחום השמש בצהריים. זה השיא של החום. אומרת הגמרא, כשהוא אומר על אברהם אבינו, כחום היום, הפסוק שהוא מחכה לאורחים, כן, והראה אל השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הוא מחכה לאורחים מלא חסד, הוא לא מסתפק אם מישהו דופק בדלת, הוא עוזר לו. הוא מחפש איך לעשות את החסד. הוא יושב פתח כחום היום, הרי 6 שעות אמור. שם באמת הכוונה, זה הזמן החם, חם ביותר. אמה אני מקיים וחם השמש ונמס, לא כתוב שם חום היום. שם כתוב חום היום, שיא החום. כאן כתוב וחם השמש, השמש מתחממת, עדיין לא הגיעה לשיאה, וחם השמש זה נמס, לא כתוב וחום היום, אלא וחם השמש, אז זה לא אותו זמן שמוזכר אצל אברהם. אז זה 4 שעות. כן, למה? מצד אחד, השמש זורחת איפה שיש אין צל, אז חם כבר שם, אבל בצל עדיין אפשר לשעות, אתה לא מרגיש את חום השמש, ואילו בצהריים כבר גם בצל חם מאוד, כבר כמעט אין צל, כי השמש מלמעלה, קופחת מלמעלה. כן, אז אם כן, מה זה נקרא וחם השמש? המקומות שבצל צוננים ובשמש חמים. הביטוי וחם השמש זה נקרא מצב שחמה והצל, שהשמש חמה והצל הוא צונן. ואילו בשש שעות כל המקומות חמים. אז מתאים שם הביטוי חום היום. ואילו כאן חם השמש, שואלת הגמרא, מה אני? איזה, מי זה התנה כאן בברייתא? אומרת הגמרא, לא כרבי יהודה, לא כרבנן. למה? שהם חלקו האם זמן שחר זה עד 4 שעות או עד 6 שעות החלצות. יקר רבי יהודה, הרי הוא אמר, עד סוף 4 שעות נעמי צף ראו. אז זה בוקר, זה עדיין לא חום צהריים, לא חם השמש. אז איך אתה קורא לזה צהריים, חום צהריים, חום השמש, חם השמש? הרי תמיד ששחר כתוב צריך לקריב אותו בבוקר, אז זה עוד בוקר, את הכבש אחד תעשה בבוקר. ולרבי יהודה, הזמן של בבוקר של תמיד ששחר נגמר בסוף 4 שעות. כן, כי אמרנו עד ועד בכלל. והברייתא הסוברת שבארבע שעות היינו בשעה הרביעית חם השמש ונמס. זה כבר לא בוקר. אז אם כן, זה לא כמו רבי יהודה. והיא כרבנן, עוד יותר קשה. ההתחצות נמי צפראו, הם אומרים, תמיד ששחר, מה שכתוב בתורה, באמת, את הכבש אחד תעשה בבוקר, מה זה בוקר עד הצהריים? אז ודאי שלא שייך למיד כאן את הברייתא כדעת חכמים. התחצות נמי צפראו, וכבר בארבע שעות כבר לפי הדעה הזאת חם. אומרת הגמרא, אז כמו מי הברייתא הזאת הולכת? מצאנו שתי דעות. מה זה נקרא בוקר, מתי מתחיל צהריים? דעה אחת אומרת עד 4 שעות רבי יהודה, כולל, וחכמים אומרים, עד חצות זה נקרא בוקר. אז מה שלמדנו כאן בברייתא לא תואם, לא את זה ולא את זה. עונה הגמרא ואומרת, אפשר להתאים את הברייתא הזאת גם כחכמים וגם כרבי יהודה. איבא איתימא כרבי יהודה, איבא איתימא כרבנן, איבא איתימא כרבנן, בכל זאת לא יהיה קשה. אמר קרא, בבוקר בבוקר, במן לא כתוב הבוקר, אם היה כתוב הבוקר אז זה עד חצות, אבל כתוב המן נמס בבוקר והיא בבוקר בבוקר, זה איך אומרים בוקר של בוקר, זה על הסובוך כמו שאומרים, זה המוקדם יותר. אז אם כן חלקהו את הבוקר שנמשך עד חצות לשני בקרים, כל אחד נמשך שלוש שעות לפי דעת חכמים. עד שלוש שעות ראשונות זה נקרא בוקר ראשון, אחר כך בוקר שני, והצהריים, מתחיל הצהריים, חלקהו, אז לגבי המן, כן, לשני בקרים, בבוקר הראשון, אחר כך בשעה הרביעית, חם השמש ואין המס, זה הבוקר השני, והיא באה איתמה, כרבי יהודה, אפשר להמיד את הברייתא, כמו רבי יהודה, למרות שדעתו שהבוקר נמשך עד סוף שעה רביעית, אז הוא ידרוש, היי בוקר יתירה, כתוב בבוקר בבוקר, אז מה לומדים מהבוקר המיותר? להקדים לו שעה אחת. כלומר, לא כמו חכמים שמחלקים את זה שלוש שלוש. הם אומרים, יש כאן עוד שעה אחת. וכולה אלמה, מיה, חם השמש ונמה, זה בארבע שעות? מה עם השמה? איפה למדת? עכשיו הוא חוזר אחורנית. הוא אומר, יש צהריים של אברהם אבינו, זה חצות, ויש חם השמש ונמה, זה לפני כן. אבל לפני כן זה יכול להיות חמש שעות. להיות שלוש שעות. איך הגעת לארבע שעות? מה זה? נבואה נפלה מפיך. דקולה על מעמיה. מה שלמדנו בברייתא וחמה שמש ונמס בארבע שעות, מה עם האשמה? מאיפה התנא לומד שזה בדיוק השעה הזאת? מה האינדיקציה? איזה קביעה הוא קבע ככה? עונה הגמרא ואומרת, אומר רב אחא בר יעקב, אמר רבי אחא בר יעקב, אמר קרא, וחמה שמש ונמס. איזו אישה שהשמש חם והצל צונן, ואומר בארבע שעות. זה כנראה בדקו, מצאו שזה הזמן שכבר חם בשמש, אבל בצל עדיין קריר. זאת שעה כזאת.
תחילת החום של השמש.
תחילת החום. כן. נכון, בשמש אתה מרגיש כבר את החום. טוב. עוד קטע מהמשנה. תפילת המנחה עד הערב. ורבי יהודה אומר, מה זה עד הערב? רש"י אומר עד הלילה. הוא אומר עד עד חשיכה. אז זה לילה, כך משמע. ויש אומרים עד השקיעה, עד שהשמש שוקעת, כל השמש, כדור השמש שוקע. בכל אופן, יש מחלוקת, רבי יהודה טוען תפילת מנחה, שעה ורבע לפני הלילה נגמר, נגמר הסיפור. מה ההלכה בעניין הזה? כאן אנחנו נמצא הלכה יחידאית בכל פסקי הלכה. אומרים לך, קח את החבל. אתה רוצה לפסוק כמו רבי יהודה, מותר לך. אתה רוצה לפסוק כמו חכמים, מותר לך. אז איך ההלכה? מה שתבחר זה טוב. אבל יש תנאי אחד. אל תתפלל באותו יום, יש אומרים באותו יום, יש אומרים באופן שיטתי. אם אתה מחליט שאתה הולך כמו רבי יהודה, שמפלג המנחה מתפללים ערבית, אז אתה מתפלל מנחה תמיד עד פלג המנחה. אל תעשה לי יו-יו, פעם ככה מה שנוחך, וודאי לא באותו יום. יש פוסקים אומרים שלא תיקח את אותו יום, תתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. ערבית תקדים לפני צאת הכוכבים, כי אתה עושה סתירה מיני ובי. יש רוצים להחמיר ואומרים, אתה צריך תפוס שיטה בכל הימים. אתה לא יכול יום אחד להגיד, אני היום מתפלל מנחה לפני פלג המנחה, כי אני רוצה אחרי פלג המנחה להתפלל ערבית. למחרת, אתה רוצה להתפלל אחר פלג המנחה מנחה. רגע, אתמול החשבת את זה לילה, מה קרה היום? יש פוסקים אומרים, כל יום זה בחינה מחודשת. יש יותר מוסיפים שזה צריך להיות שיטתי. אתה מחליט שפלעת פלג המנחה זה יום מפלג הלילה, תמיד. אז בואו נראה זה בפנים. אמר לרב חיזה לרב יצחק, אתם לגבי סוף תפילת השחר, אמר רב כאן, הלכה כרב יהודה. למה? הועיל ותנן בבחירת כבתי. למדנו משניות מובחרות הלכה כמו מסכת עדויות. אז זה מופיע, הלכה כרבי יהודה, לכן אנחנו פוסקים. אבל אחה, לגבי סוף זמן תפילת מנחה, מהי? האם הלכה כמו חכמים שמאמרים עד הערב או עד הערב? איש תיק ולא אמר לי ולא מידי. רבי יצחק שתק ולא אמר כלום. אמר רב חיסדא, כיוון שהוא לא משיב, אז אני צריך לתפוס במקום שאין אנשים, להשתדל להיות איש. נך זה ענן. מי דרב? מצד אחד ראש המוראים, גדול המוראים רב, היה מצלי מתפלל של שבת בערב שבת מבעוד יום. היה מקדים תפילת ערבית מבעוד יום. לפני שקיעת השמש אפילו. אז אם כן, אחרי פלג המנחה, אז כבר התפלל ערבית. אז אם כן, קיבל בזה גם את השבת כבר. שמע מינה, הלכה כרבי יהודה, שזמן תפילת מנחה מסתיים בפלג המנחה. עובדה שרב רצה לקבל שבת, כבר קיבל אותו אחרי פלג המנחה, וכבר קיבל שבת והתפלל ערבית. ונראה עוד מעט שכבר יכול גם לעשות קידוש. זה מה שאנחנו רואים כאן. אומרת הגמרא, עד רבה, אתה מוכיח לי את זה, אבל בוא אני אראה לך רבונה. ורבנן לא אהבו מצלו עד אורתה. הם לא היו עושים כמו רב. תפילת ערבית של שבת היו מתפללים רק בערב. שמאמינה, אין הלכה כרבי יהודה, אלא כמו חכמים, שזמן תפילת מנחה עד הערב, ואז מתחיל תפילת ערבית. לכן אין להתפלל ערבית מבעוד יום. אז אם אתה רוצה להביא לי מעשה רב, רב לא בשם רב, כן? מעשה של אדם גדול, אני מביא לך מעשה גם כן של אנשים גדולים, שלא היו מתפללים ערבית לפני הלילה. אשתה לילה יתמר ילחתה לה כמר ולה כמר. הרי יש מעשה רב כזה, מעשה רב כזה, ואפשר לפסוק ככה, אפשר לפסוק ככה, אם כרבי יהודה כחכמים, האם עד פלג המנחה זה יום ואחרי זה לילה או עד הלילה? דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. אין דבר דומה לזה בכל ההלכות. הנוהג כחכמים עושה כראוי, ומי ש... יכול על מה לסמוך. אמרנו את המגבלה ההלכתית, לא לתפוס את החבל משתי קצות העם. כן? כן. טוב, נלך הלאה. אומרת הגמרא, רב איקלה לבי גניבה. אנחנו כבר נתקלנו בחכם הזה, גניבה. כן? הוא היה... תלמיד חכם גדול ועצום, אבל הוא היה, היה לו קצת כעסנות, היה לו כל מיני בעיה. על כל פנים, הוא בא נקלע לבי גניבה, וצלי של שבת בערב שבת. הוא התפלל מבעוד יום תפילת שבת. קיבל קבלת שבת, כמו שהיום שהשעון קיץ, אז יש מניינים של זוגות צעירים, יותר מוקדם. ואבא מצלי, היה התפלל תפילת ערבית בעוד יום, ואבא מצלל גם רבי ירמיה בר אבא לאחורי דרב. איפה היה עומד? מאחורי רב, הוא היה תלמיד שלו, וסיים רב את תפילתו לפני שרבי ירמיה, ולא פסקי לצלות את רבי ירמיה. הוא לא הפסיק, הוא חיכה במקום, עומד מישהו מאחוריו 18, אפילו שזה תלמיד שלו, הוא לא פסה אחורנית, כי אסור להיכנס בתוך דלת עמותיו של המתפלל, כן? לא עבר לפניו כדי לחזור לשבת במקומו. נשאר עומד במקומו. שמע מינה תלת, מהמקרה הזה שומעים שלוש הלכות. שמע תלת, כן, זה כמו בערבית. תלת שלוש בערמית. שמע מינה, מתפלל אדם של שבת, דרך אפשר להקדים, מפלג המנחה. זה פסיקה אחת שאפשר להסיק. שמע מינה, מתפלל תלמיד אחורי רבו. כמו שעשה רבי ירמיה. אין בזה איסור. אנחנו נראה דעות אחרות. אדם... למי מותר להתפלל אחורי רבו, איפה, באיזה מרחק. ושמע מינה, אסור לעמוד כנגד המתפללים לפניהם, אסור לעבור, סליחה, כי על ידי זה הוא מפריע להם לכוון בתפילה, כן? ולכן באמת ניזהר רב לא לעבור לפני רבי ירמיה בר אבא, למרות שהוא היה תלמיד שלו, כן? היה עוד טעם, אני כבר לא זוכר, טעם נוסף, למה לא אחד שהוא מפריע לו בכוונה. שכינה כנגדו, זהו. שכינה כנגד המתפלל, הוא עוד מתפלל, אז יש לו, הוא כאילו מפריד בין השכינה לבין המתפלל. אומרת הגמרא, אז שמע מינה תלת, שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת, אפשר להקדים כבר כמו שיטת רבי יהודה, שמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו, כמו שעשה רבי ירמיה, שמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללים. לכן רב גמר תפילתו ולא עבר לפני רבי ירמיה. אומרת הגמרא, את ההלכה השלישית הזאת, מסיילי לרבי יהושע בן לוי. דמר רבי יהושע בן לוי, אסור לעבור כנגד המתפללים. שאלת הגמרא, איני מילת תמיעה. תמיד בתלמוד, איך אתה אומר כך, והרי, זה מילה תמיעה, איני, האם כך, האם איני זה אין, סימן שאלה, האם כך, רבי עמי ורבי אסי חלפי, כנגד המתפללים, הם כן היו עוברים, אומרת הגמרא, רב עמי ורבי אסי, חוץ ל-400 חלפי, הם עברו יעוברים, תופסים מרחק, של לפני, מרחק של יותר מ-400, אז זה כבר לא מפריע. למרות שבהלכה כתוב שלפניו לא לעבור אפילו מרחק. מאחוריו, מצדדיו, מתרחק 400 ויכול לעבור. אז באמת, כאן לכאורה כתוב כנגד. טוב, שואלת הגמרא ורב ירמיה, איך יעביד, איך הוא התפלל אחורי רבו, ואמר רב יהודה מרב לעולם על התפלל אדם, כן? מעניין. אל יתפלל אדם, עברנו לדף חבזיין עמוד ב', לא כנגד רבו, ליד רבו, כאילו הוא מראה שהוא שווה לו באותו שורה, כן? ולא תמיד שמלווים את הרב, את רבו, אז הולכים לצידו, אבל קצת כאילו לא באותה שורה. קצת זזים הצידה, קדימה אחורה. ולא אחורי רבו, וכן גם לא אחורי רבו, ממש אחוריו. שגם בזה יש איזה צד של יוהרה, כן? כן? יש אומרים בגלל שכיוון שזה רבו, כשעושה מועדים, מי שיכול לחשוב שהוא מעריץ את רבו, אם זה סתם בן אדם, אף אחד לא חושב שהוא הולך להשתחוות לו. ועומד כאן רבו, זה נראה כאילו משתחווה לרבו. ככה יש, מביאים כאן, התוספות מביאים כאן. אומר פירש רשי שום יוהרה, יש דבר שנראה כמשתחווה לרבו, התוספות הראשון הקצר. הלאה, ואומרת הגמרא עוד, ולא אחורי רבו וכן תניה, למדנו ברייתא, רב לזר אומר, מתפלל אחורי רבו ונותן שלום לרבו, אז רשי אומר, מה פירוש נותן? מה, הוא לא צריך להגיד שלום לרבו? לא, צריך להגיד שלום לרבו בשוני מה שהוא מקדים שלום לכל אחד. אלא מה רשי, תראו רשי אומר, שלום לרבו שורה שנייה, כשאר כל אדם, שלום עליך, שלום עליכם, שלום עליך. אלא מה הוא צריך להגיד? שלום עליך רבי. יש אומרים רבי ומורי. אז זה ביטוי אם הוא אומר כמו כל אדם. אבל תוסות אומר, הנותן שלום לרבו מצד ימין, תוסות שני, ואמר, פירוש כשאר בני אדם שאינו אומר שלום עליך רבי. והיינו דאמרין אין כדי שאלה תלמיד הרב. זה פירוש ראשון כמו רשי. אינמי, ההוא לכתחילה כאמר. ובתלמיד חבר דשרי ככל אני אקמן. כלומר, אתה צריך לחכות שהרב יפתח בברכת שלום, לא אתה, כן? שהוא ייתן את הפתיחה. אז שני פירושים כאן אנחנו רואים. הלאה. אם כן, וכן תניא רב לזר אומר, מתפלל אחורי רבו, ונותן שלום לרבו, כמו שלכל אחד, או מחזיר שלום לרבו, כמו שהוא מחזיר לשאר בני אדם, והחולק על ישיבתו של רבו, הוא פותח ישיבה, קובע לעצמו בית מדרש ודורש בלי לקבל רשות של רבו, הרי זה גם פגיעה, והחולק על ישיבתו של רבו, אומר דבר שלא שמע מפי רבו. אם יש תלמיד אומר דברים, כשהוא לא מצטט מי אמר, כולם מבינים שזה מי אומר? הרב שלו. איפה הוא למד את התורה? מרב פלוני. ובאמת הרב לא אמר, אז תקפיד להגיד, והסברה הזאת שמעתי מפי פלוני אלמוני. כשאתה לא אומר, אז יודעים שזה הכל למדת מהרב. ואם לא שמעת ממנו, אז תקפיד לומר ממי כן שמעת. תגיד סברת עצמי, שלא יתלו בדבר זה את מה שאמר רבו כשהוא לא אמר. כי האנשים יודעים מי הוא הרב המובהק שלו. אז אם הוא אומר דברים, הם מבינים שהוא ממשיך מה שהרב אמר. ואומר דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה, כל הדברים האלה גורמים שכינה שתסתלק מישראל. אז איך רבי ירמיה התפלל אחרי רבו? אומרת הגמרא, שאני רבי ירמיה בר אבא דתלמיד חבר של רב. אמנם הוא למד אצלו הרבה הלכות, אז הוא נחשב במובן זה תלמיד, אבל היה שווה לרב ובחוכמה, אז הוא גם חבר. יש כאן הגדרות שונות, יכול להיות תלמיד שהופך להיות חבר, או שמראש הוא בא ללמוד ממנו פסיקת הלכות, אבל את המסע ומתן הוא יודע בעצמו. והיינו כאמר לי רבי ירמיה בר אבא לרב, הרי קודם ראינו אדם שאותו יום שהוא התפלל ערבית לפני של שבת, בערב שבת, לפני כסת שבת, אז רבי ירמיה אומר לו, מי בדלת? אתה כבר, אז האם התבדלת כבר מהמסיעת מלאכה? התפללת כבר תפילת קבלת שבת וערבית של שבת? שעה ורבע לפני כניסת שבת. אתה הפסקת לעשות מלאכות? אז איך הוא אומר לו? איך אם הוא היה הרב שלו? מה היה צריך להגיד? מי בדל מר? אדוני, הוא לא אומר, הוא אומר כמו חבר. כן, האם בדלת? הוא פונה אליו כחבר. מי בדלת? האם פירשת מסיעת מלאכה? ואמר לי אין בדילנה, כן, עונה לו, ולא אמר מי בדיל מר. אז כמו שאדם אומר לרבו, כן.
מה
אתה אומר במחזיר
שלום לרבו?
הרב אומר לך שלום, אתה עונה לו כמו לכל בן אדם. אומר לך שלום, ינקלה. אתה אומר, שלום עליך רבי, או שלום עליך רבי ומורי. לאדם רגיל אתה אומר לו, הוא אומר לך שלום עליכם, אתה אומר לכם שלום. אומרים, תמיד צריך להוסיף על מוכר. אומר לך בוקר טוב, תגיד לו בוקר טוב ומבורך. אבל לרבו צריך לתת יותר כבוד. אומרים, למה יהודי הופך? הוא אומר לך שלום עליכם, אתה אומר עליכם שלום. תגיד לו שלום עליכם. יהודי צריך תמיד לחדש. הוא אמר ככה, איפכה מסתבר. לא, אבל יש בזה רעיון, אין לנו זמן לדבר. כבר דיברו על זה הרבה. אומרת הגמרא. יפה. אומרת הגמרא. ומי בדיל? אתה אומר שרב ענה לו לרבי ירמיה, אני התפללתי באמת קבלת שבת לפני וקיבלתי, פרשתי ממלאכות. ראינו שהוא התפלל ערבית, הלך למקווה. ומי בדיל? ואמר רב אבין, פעם אחת התפלל רבי, הכוונה לרב של שבת בערב שבת, ונכנס למחץ ויצא ושנה לן פירקין, העביר לנו שיעור ועדיין לא חשכה, עוד היה אור. אז רגע, התפלל כבר ערבית וקבלת שבת, הולך למקווה, שם יש לנו כל מיני מלאכות, סבון, עניינים. וחוץ מזה גם יש גזירה לא להיכנס למרחץ, גם בדברים שמותרים, הרי לא כל הדברים אסורים להתרחץ בשבת, יש גדרים. אז אם כן, אפילו שרבי התפלל, לא פרש ממלאכה, איך הוא אומר בדלתי? עונה הגמרא אומרת, אמר רבא, העוד נכנס להזיע, יש לנו שתי פעולות במקוואות. היום לא שוויץ, מה שנקרא, סאונה קוראים לזה. היו במקוואות, גם היום יש מקוואות כאלו, נכנסים להזיע, זה בריא לגוף, זה פעולה עושים שם ספורטיביות, אבל גם עצם הוצאת הזיעה היא מנקת הגוף מכל מיני פסולת, וזה היה עניין נוסף. אז היו שתי גזרות בזמן הקדמון. הגזרה אחת שאסור להתרחץ, אפילו דבר באופן שמותר בשבת, במקווה, משום גזרת הבלנים, שלא ייקשלו, הם רוצים לתת שירות, ייקשלו בעשיית מלאכות דאורייתא, וגם, לא, אחר כך הייתה גזרה לא להזיע, וכאן הרב, עוד לפני שגזרו את הגזרה הזאת להזיע, היה מותר להיכנס להזיע בשבת. אמר רבא, העוד נכנס להזיע, וקודם גזרה, ולפני שגזרו חכמים, אז לא עשה שום איסור, ומה שהוא ענה, בדלתי, לא עושה מלאכות, הוא אמר נכון. אבל באמת חייב המתפלל של שבת בערב שבת, נגיד הזוגות הצעירים כבר מקבלים משבת ואסור להם לעשות מלאכה. שואלת הגמרא, הנה אתה אומר שצריך לפרוש ממלאכות אחרי קבלת שבת מבעוד יום, והאביי שר עלי לרבדים בבר לוואי לחברוי סלי. אביי יתיר לרבדים, מה זה לחברוי סלי? היו מאשנים אותו, מלבנים אותו בגופרית, לוקחים את הסלי נצרים האלו ומעבירים על מדורת כאלה, זה מלבין אותו, נותן לו צבע יפה, והוא נתן לו אחרי קבלת שבת לעשות את זה, התפלל ערבית של שבת, זה מלאכה גמורה לאורייתא. ההוא טעו תעווה. מה אתם חושבים, מה הסבר ההוא טעו תעווה? במבט ראשון זה נראה טעות בהלכה. לא, הם טעו בקבלת שבת, הקבלת השבת הייתה בטעות, היה יום מעונן עננים שחורים, והם חשבו נכנסה שבת, פללו, גמרו להתפלל, השמש עוד זורחת, אמרו, אוו, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, אז מתברר, קבלת שבת בטעות, אז כאילו לא קיבל שבת, לכן מותר לה, טעות לעולם חוזרת, ולכן עשו מלאכה, זה הכוונה טעותה. אומרת הגמרא, האוז היה טעותה, מה זה בטעות? לכן התיר אביי לעשות מלאכה. למי? לרבדימי. שואלת הגמרא, טעות מיהדרה? מה? קיבלת שבת, אכלת אותה. תעשית בטעות, תבדוק עוד פעם. איפה אנחנו רואים? ואמר אבידן, חכם, פעם אחת נתקשרו שמיים באבים, וכסבורים העם לומר חשיכהו, ונכנסו לבית הכנסת התפללו של מוצאי שבת בשבת. זה בדיוק ההפך. תפילת ערבית של מוצאי שבת, עוד בשבת. ונתפזרו האבים וזרחה החמה, ובאו שאלו את רבי, אם חייבים להתפלל עוד פעם ערבית, ואמר להם, הואילו התפללו, התפללו, יצאו ידי חובתם. אבל הם אמרו לו, זה בטעות, אנחנו התפללנו כי חשבנו כבר לילה. אז בכל אופן הוא אמר להם, יצאתם ידי חובה. הרי אמרת, אם יש טעות, אז הכל טעות לעולם חוזרת. עונה הגמרא ואומרת, יש הבדל, המקרה הקודם היה אדם יחיד, אז יש פסיקה כלפי היחיד, ויש פסיקה כלפי ציבור, ציבור זה תיחא דציבורא, אומרת הגמרא, שאני ציבור דלא מטריחינן לאו, אנחנו לא מטריחים אותם, הציבור יש גדרים אחרים, למרות שהתפילה הראשונה הייתה בטעות, אבל יחיד שמתפלל לטעות, אז ממילא מתברר שהתפילה שלו לא הייתה תפילה, ולכן מותר בעשיית מלאכה. כן, כמובן לעניין עשיית מלאכה אין הדין כן. אם התפללו בטעות של שבת בערב שבת, מותר לעשות מלאכה כמו היחיד שקיבלה בטעות. זאת אומרת, לגבי מלאכה אנחנו אומרים הטעות תופסת, רק לחייב את הציבור לעמוד עוד פעם, החזן כבר גרגר בלשונו, שר שירים, מרשים בלכה דודי, כבר עשו את הריקוד.
לא, מדובר על נושא שבת.
לא, הוא אומר גם על ערב שבת. אז בסדר, גם במעריב, הוא חיזן לו והוא רחום, מחפר עבור לכל. טוב.
גם היום, בוא
נקדים אותי פעם.
ערבית ביום יום.
בסדר, נכון, נכון. אמר רב חייא בר אבין, רב צלי של שבת וערב שבת, רב יושע מצלי של מוצאי שבת ושבת. הגמרא דנה קודם על המקרה הראשון, הוא התפלל של שבת בערב שבת, היינו קיבל שבת מוקדם. שואלים, הוא אומר קדושה, מה זה קדושה? הכוונה קידוש. האם הוא אומר קידוש על הכוס? הוא גמר את התפילה, עוד השמש זורחת, יכול לעשות קידוש? אומרת הגמרא, או הנה אומר קדושה, אומרת הגמרא על הכוס. תשמע אדם, הרב נחמן שמואל מתפלל אדם של שבת בערב שבת, אומר קדושה, קורא לזה קדושה, קידוש על הכוס, ובסעיל חטא כבתי, באמת ככה הלכה, שאדם גומר את כמו הזוגות הצעירים, ואומרים תפילת ערבית, קבלת שבת ערבית, באים הביתה עושים קידוש, אפילו שהשכן הולך עכשיו לקבלת שבת. רבי יושע מצלי של מוצאי שבת בשבת, האם הוא אומר הבדלה על הכוס? כמובן בלי הדלקת נר, כי אסור לחלל שבת. אבל אפשר לעשות הבדלה כמו במוצאי תשעה באב, בליל תשעה באב. אפשר לעשות בורא פרי גם מעבדי בין קודש חול. האם הוא יגיד או לא יגיד? אז אומרת הגמרא, אומר לכוס או אין אומר? תשמע, אמר רבי שמואל, מתפלל אדם מוצאי שבת שבת, ואומר הבדלה לכוס. יצא שבת, ידליק את הנר. אמר רב זר, אמר רב עמי, אמר רב חנינה, אמר רב. בצד עמוד זה, התפלל רבי שמואל ורבי יוסי שבת בערב שבת. יש גרסה אחרת, כי עתה אולה, שבא מארץ רבי בבל, אמר בצד תמרה, אבל לא בעמוד שבבית המדרש, ליד עץ הדקל, ולא בצד עמוד אבא, ולא רבי שמואל רבי יוסי אבא, אלא רבי לזר ברבי יוסי, בן אחר של רבי יוסי. ולא שבת בערב שבת, אלא שמוצאי שבת ושבת, אבא. עד כאן הגענו, רק נראה את ההלכה בכל אופן, למרות שאנחנו קצת באיחור. יש לנו עוד חצי דקה עברנו. אז רק נקרא את ההלכה, אנחנו בדף חף זין, הלכה חף זין. כן? אומר חף זין. לחבב למדנו? לא למדנו. אז חבב, טעה ולא התפלל, תפילת השלומים, שגג או נאנס דווקא, לא מזיד ולא התפלל, ישלים תפילה שחזיר, מיד אחרי התפילה הבאה, הפסיד מנחה בערבית שניים, וכיוון שמתפלל תפילה ראשונה לשם חובתו, זה זמנו, והשנייה על תשלומים, התפלל שתי תפילות בסתמה יצא, אם לא התכוון והתפלל שתי תפילות, אז אנחנו אומרים, אנחנו נכוון כבר את מה שצריך לכוון, אך אם כיוון בראשונה לתשלומים, ואת השנייה לתפילת החובה, לא יצא חובת התשלומים והתפלל שוב תפילת השלומים לאחר תפילת החובה. אך טוב שיתנה ויאמר, אם איני מחויב להתפלל פעם שנייה, אני מתפלל אותה בתורת נדבה. הפסקה בין תפילת חובה ותפילת שלומים, אתה מתפלל שני 18, אל תעשה קבלנות. גמרת 18, תעשה הפסקה קלה. בין תפילת חובה ותפילת שלומים, שעשה כדי הילוך 400. תחילה צריך לומר אשרי ביניהם, כדי לעמוד גם תפילת התשלומים, מתוך דברי תנחומים של תורה. עוד מעט נתחיל אשרי. כשמשלים תפילת מנחה אחר תפילת ערבית, יאמר אשרי קודם תפילת התשלומים, כדי להשלים בזה גם את האשרי שהיה צריך לומר קודם מנחה. אמנם יש מאחרונים שכתוב בשם מקובלים, אין לומר אשרי בערבית, אף שהוא בשביל תפילת מנחה. לכן טוב לאומרה, כאילו קורא פרק תהילים, כקורא בתורה, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, אבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא דקות ספר התורה המצוח, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.